אני רוצה להתחיל קודם כל בהרבה הערכה לכם ולכן. וקודם כל על עצם זה שאתם עדיין כאן. לא מובן מאליו. ועל כל ההשתדלות הכנה והמאמצים שאנחנו רואות גם באולם, גם בהליכה וגם בין המדיטציות. פשוט מאוד הרבה מסירות והרבה לב וכוונה, וזה מאוד מורגש. הנושא של השיחה הערב זה פגישה עם חופש. אתה יכול אולי קצת להנמיך? נשמע לי שזה יש כזה קצת יותר טוב, נכון? כן. מהתחלה. Rewind. פגישה עם חופש. ובעצם השם של השיחה הוא לקוח מדברים שרדה אמרה. רדה דיברה על to meet with freedom, ויש כאן למילה לפגוש, to meet with freedom, יש בעצם משמעות כפולה, שזה גם לפגוש את החוויה ואת הפועל, שמה שאנחנו פוגשות ופוגשים דרך חמשת החושים והמחשבות ומה שקורה בראש ומה שקורה בנפש, לפגוש, הפעולה של הפגישה תהיה עם אטיטוד של חופש, עם ריספון ולא עם ריאקציה, כלומר עם תגובה ולא עם תגובתיות. לדברים שדיברנו עליהם כבר, תגובה ולא תגובתיות, ריספון ולא ריאקשן, למפגש עם הוודנה, עם מה שנעים, עם מה שלא נעים, ועם אטיטוד של חופש, אלא נעים לא לפתח השתוקקויות ואחזויות, ולא נעים לא לפתח סלידה והדיפה והתנגדות, ואלא מה ש לא נעים ולא נעים, לא לפתח ניתוק וקהות חושים. אז זה מובן אחד של לפגוש, לפגוש עם חופש. המובן השני זה פגישה עם חופש במובן של it's a date עם החופש. החופש הוא כמו חבר או חברה שמחכה לנו, ואנחנו יוצאים לפגישה איתה. וזה באמת מה שאנחנו עושות כאן ועושים. מהו החופש הזה שאנחנו מכוונות ומכוונים אליו? מורה הדרמה צ'רלס ז'נו אומר על התרגול, זה תרגול של חופש ולא תרגול אל חופש. This is the practice of freedom, not practice for freedom. ה-for, האל, הופך את זה למשהו עתידי, למשהו נחשף, שלא קיים עכשיו. והתרגול מראה לנו, ואני מאמינה שרובכם, אם לא כולכם, חוויתם, ראיתם, הרגשתם ברגע הנוכחי, על כל מה שיש בו, כולל הכל. יש את כל האלמנטים הדרושים כדי להיות בחופש. אנחנו רגילים להתייחס אל הדברים מתוך נקודת ההתייחסות של האמת הנאצלת הראשונה, של הדוקה, של האי נחת, של הסבל, ובמידה רבה של צדק. זאת אומרת, החשיבות של לפגוש, להסתכל ללבן של העיניים, של הקושי והמצוקה, והדגש על האמת הנאצלת הראשונה, על זה שבחיים יש גם אי נחת, זה במיוחד חשוב בתרבות שלנו שמקדשת להימנע בכל מחיר, ומוצאים אלף ואחת סיבות יצירתיות שלא להרגיש ולא לפגוש קושי, כאב, בדידות, צער, חרדה, תעשיות שלמות ומיליארדי דולרים נשפחים, רק בשביל שחלילה לא נרגיש לרגע, למשל, שימום. בדיוק אמרתי באחת הקבוצות שהאיכות, הרגש, שימום, פשוט נמחקו מהרפרטואר האנושי עם המצאת חברו הטוב של האדם. הכל רק בשביל שלא נפתח אינטימיות עם קושי. אז האמת הנאצלת הראשונה מדברת על הנוכחות של האי נחת בחיים, והאמת הנאצלת השנייה מדברת על הסיבה, והאמת הנאצלת השלישית מדברת על הפסקת הסבל, הפסקת האי נחת, קץ הדוקה. ואפשר לתרגל, אפשר כתרגול, לא כרעיון אלא באופן חווייתי, להתאמן ולהביא את נקודת המבט, את הפרספקטיבה של האמת הנאצלת השלישית, של האין דוקה, של החופש מאי נחת. האמת הנאצלת של הדוקה, של האי נחת, ושל האין נחת, חיות זו לצד זו במקביל בהווה. זה לא תיאור ליניארי של הדברים. לא מתארים כאן תהליך ליניארי, אלא הם שתי נקודות התייחסות קומפלמנטריות, לא סותרות זו את זו, אלא משלימות זו את זו. כלומר, באותה הסיטואציה עצמה, החוויה שלנו, כפי שהיא, ברגע זה נגיד, לדוגמה, בלי לשנות כלום, אפשר אולי לתרגל כמשחק אפילו, כהתנסות, להסיט קצת את נקודת ההתייחסות שלנו. ובנקודת ההתייחסות של האמת הנאצלת השלישית, אפשר למצוא חופש מדוקה בסיטואציה כפי שהיא, חופש מאי נחת. אני לא יודעת כמה מכם כשנרשמתם לריטריט הזה, קראתם את התיאור שלו. הרבה פעמים אנשים באים ובכלל מופתעים שיש מורה מחול, שיש בכלל תרגול מטה, כאילו רק ראו שזה מתאים ביומן ונרשמו. מדברים אנגלית, וואלה. אז בתיאור שרדה שלחה, שהתפרסם באתר של תובנה לקורס, זה מה שהיה כתוב. היה כתוב עוד קצת, אבל זה ככה משפט הפתיחה. בעזרת התרגול, אנחנו נפתח בקורס גישה לחוכמה טבעית ולחופש של הלב והתודעה, באמצעות התנסות ישירה, direct experience, של התורה המשחררת של הבודה. אז אנחנו, מה שאנחנו בעצם עושות ועושים כאן זה חקר התודעה. למה לחקור את התודעה? כי אם התודעה מייצרת את הקושי, את הסבל, את האי נחת, אז אנחנו רוצים להבין מה גורם לאי נחת, איזה גישה, איזה צורת הסתכלות גורמת לאי נחת בשביל שנוכל לשנות את זה. זה כמו להרים את המכסה מנוע. פעם ראשונה שקניתי מכונית, אז חברה, קניתי מחברה, סוברו ג'סטי. תתפלו, הוא היה לוקח אותי עד אילת, עד הגבול לסיני וחזרה, בלי בעיה. לפעמים קצת המנוע התחמם, בקטנה. אבל חברה שמכרה לי אותו, לימדה אותי על האוטו, הרמנו את המכסה מנוע, והסתכלנו איפה משנים שמן, איפה בודקים מים. למה? כל עוד האוטו נוסע בסדר, למה אני צריכה לדעת את המנגנון הפנימי? בדיוק בשביל הרגעים האלה שהוא נתקע בעליות סדום ומתחיל לצאת ממנו עשן. זה הזמנים ש... it's helpful. יש את העניין הזה של המות הזה. אז ככה אנחנו רוצים להבין באיזה אופנים התודעה מייצרת, עושה את הפבריקציה הזאת, את הקונסטרקשן הזה שמייצר סבל בשביל לדעת איך לשנות ואיך להיות בחופש מסבל. אז איך מתרגלים תרגול של חופש? אפשר להתחיל בזה שנזהה, כמו שרדה מזמינה אותנו שוב ושוב, לשים לב לרגעים שבהם הלב והתודעה שקטים, שמחים, שלווים, מחייכים. כמה מעט תחושת עצמי יש שם, תחושת אני, כמה מעט. לפעמים אולי חווינו את זה כאן באולם, שהיה איזה רגע של שקט, פתאום המון המון מחשבות ופתאום משהו שם נרגע, היה רגע כזה של שקט. או באמת איזה רגע נעים כזה ששום דבר לא כואב בגוף. הללויה. עכשיו אפשר להתחיל את הריטריט, חבל שהוא נגמר. או בחוץ, בין אם זה בהליכה ופתאום זה מפגש עם פרח. או עם המשחק של האור והצל על המדרכה, או חתול. גם נחמד שיש פתאום חיה כזאת חמודה ללטף אותה. כמה מעט סלף יש שם ברגעים האלה. ואנחנו לא כך שמים לב, כי המיינד מדלג וננעל על הרגע הבא של קושי. כמו רדאר מאתר תקלות יש לנו במוח. חפש איפה הבעיה הבאה, איפה הבעיה הבאה, איפה קשה, איפה צריך לפתור. לעשות איזשהו שיפט, רדה דיברה על השיפט הזה, שהוא שיפט קטן אבל רדיקלי מאוד מאוד, אלא התבוננות דרך האמת הנאצלת השלישית, של אולי נשנה את זה לרדאר מאתר רגעי נחת. כמה חופש יש כשאין את תחושת העצמי. כריסטופר טיטמוס, המורה האהוב עליי, המורה האהוב שלי, ומורה אחד הגדולים בן זמננו, חי באנגליה, לימד הרבה שנים בתובנה. יש לו ככה מדי פעם מין שורות מחץ כזה, one liners כאלה, מאוד מאוד עובדים. אז יש לו המלצה, הוא אומר, take the problem out of life. Take the problem. תוציאו את הבעיה או הבעייתיות מהחיים. ומה זה החיים? החיים זה דבר גדול ומתמשך. החיים הם מורכבים מרגעים, מהרגע הזה למשל, עכשיו, הרגע הזה. להוציא את הבעייתיות ממה שקורה ברגע זה. אז אולי ברגע זה יש עייפות וניקור קצת. אולי ברגע זה יש חוסר נוחות בגוף. יש אולי עניין וסקרנות. ומה שזה לא יהיה ברגע הזה, האם אפשר שהוא לא יהיה בעייתי? כי החיים הם במהותם לא בעייתיים. Intrinsically unproblematic. אז איך להוציא את הבעייתיות מהחוויה שלנו? אז קודם כל זה לא רק בראש. וזה בכל ההתייחסות, וזה לחוות את זה עם כל הגוף והתודעה. וכמו שרדה אמרה לנו אתמול, לראות עם עיני הדהרמה. הדהרמה, הדרך, החוכמה. הדרך של הלב והחוכמה. אז לראות עם עיני הדהרמה, מה זה? זה לראות, קודם כל לראות את הדברים כפי שהם באמת. בסוגריים, למרות שאין דברים ואין כפי שהם באמת, אבל זה לשיחה אחרת. לראות את המציאות כפי שהיא. הנזירה רבינה אומרת, במידה שאנחנו לא במגע עם המציאות, במידה שאנחנו out of touch with reality, במידה הזאת נסבול. זאת אומרת, יש לנו כאן ממש תמריץ למה להיות במגע עם המציאות כפי שהיא, ולא דרך הפילטרים וההרגלים והשיפוטים והפחדים שאנחנו שמים על המציאות. כי במידה שנהיה במגע עם המציאות, במידה הזאת נהיה בחופש מאי נחת ומסבל. אתם יודעים, הרבה פעמים כשאני מלמדת, לא בריטריטים, אלא בקורסים, בחיים האמיתיים, כי זה אשליה אחת גדולה, מה שקורה פה, אז אני אומרת, אני מלמדת דברים שאני חושבת שהם די בעלי ערך, ואנשים ככה, הם מקשיבים, כמיטב יכולתם, ואז אני אומרת, הבודה אמר, ואז פתאום האוזניים נדלקות, מוצאים מחברות, מתחילים לרשום, אז הנה מה שהבודה אמר. מה זה לראות עם עיני הדהרמה? אז הבודה אמר ככה. להתבונן עם עיני דהרמה זה לראות שהרגע הזה ארעי. שכל מה שקורה בו, התכנים של התודעה והנפש מופיעים, משתנים וחופים. כמו כל תופעה בעולם התופעות. בהתאם לתנאים ונסיבות. הבודה אמר שלראות בעיני הדהרמה זה לראות שכל מה שמופיע וחולף, כלומר מותנה, הוא לא אישי, הוא לא שלי, הוא לא אני. הוא נוצר בהתהוות גומלין עם תנאים ונסיבות. כריסטופר טיטמוס אומר, בלי הנטל של אני ושלי, כל הדברים נמצאים בהרמוניה ושלווה. ואם המיינד עכשיו מתחיל להגיד, רגע, מה זה אומר? מה הכוונה? למה הוא מתכוון? איך אפשר להגיע לשם? אני מזמינה אתכם לרדת אל הגוף ולדעת שחוויתם את זה כאן בריטריט וגם בחיים. גם בחיים, גם מחוץ לריטריט, גם אם אף פעם לא תרגלתם מדיטציה. היו רגעים שלא היה הנטל של אני ושלי, ואתם ואני חווינו שהדברים, שכל הדברים נמצאים בהרמוניה ושלווה. כריסטופר עוד אומר שהחוויה קורית, יש חוויה, כן? מה זה החוויה? כשאנחנו אומרים חוויה, אני לא מתכוונת לא לבר מצווה ולא לבנג'י ג'אמפין. אני מתכוונת מרגע לרגע, החוויה של החושים, מראה, צליל, שמיעה, טעם, ריח, מגע. אז הוא אומר, החוויה קורית, ואז באה תחושת האני ונוחתת על החוויה. על מה שקורה. אני חושבת שבמילים המודרניות של זמננו בארץ היינו אומרים, התחושת האני נכנסת לאירוע. והאירוע מתנהל יפה מאוד גם בלעדיה, אפילו יותר טוב. אבל זו הזדמנות פשוט בתרגול לשים לב. איך קורית חוויה? יש צליל, יש זיהוי של צליל, המודעות יודעת, יש צליל, יש אולי אפילו זיהוי של זה, זה צליל נעים, זה צליל לא נעים. ובאה החוויה, באה תחושת האני ונוחתת על החוויה. הצליל הזה, זה צליל של ציפור שמזכירה לי את השחרור שהיה לי בילדותי מתחת לחלון בקיבוץ. כמה חבל שכבר אין שחרורים. זה לא בסדר. המטרה של המדיטציה זה להיפטר מהמודדת. עוד הבודה אמר שלראות בעיני הדרמה, שמתי לב, מניתי עד כה שני דברים, אני מוסיפה את השלישי. מי זוכרים מה היו שני הדברים הקודמים? הכל זמני, יפה, מקשיבים לי. הבודה אמר, אז מקשיבים. ומה היה הדבר השני? לא אישי. נכון. תודה. הדבר השלישי שהבודה אמר, זה שלראות בעיני הדרמה, זה לראות דרך, אפשר לראות דרך הפרספקטיבה של האמת הנאצלת השלישית, וזה להוציא את הבעייתיות מהחוויה כפי שהיא מרגע לרגע. חוויה של חמשת החושים והמחשבות קורית מרגע לרגע. ואם נוציא ממנה את הבעייתיות, מה יהיה לנו? אם אני כבר צ'אנלינג קריסטופר, חופש מבעיה. פגישה עם חופש, נכון? יש חוויה והיא לא פרובלמטית. פגישה עם חופש. באחת הסוטרות, בקלקה סוטרה, הבודה מעיד על עצמו שכשהוא רואה משהו, הוא לא מייצר אובייקט נראה, והוא לא מייצר רואה. בשמיעה, הוא לא מייצר אובייקט של שמיעה, והוא לא מייצר את מי ששומע, וכולי. בתפיסה, הוא לא מייצר את מי שתופס או תופסת. בהליכה, הוא לא מייצר הולך או הולכת. בישיבה הוא לא מייצר יושב או יושבת. הוא אומר שמאחר שהוא אינו משתנה עם כל התופעות המשתנות שאפשר לראות, לשמוע, לחוש, לתפוס וכו', מאחר שהוא לא משתנה עם התופעות המשתנות, הוא סאץ', הוא ככה, כחות, הוא כחות, סאץ'נס, כחות נטולת דוקה. מה חוסם את הכחות הזאת? מה חוסם לפגוש את הדברים כפי שהם מרגע לרגע? ללא הפרשנות, ללא האיבליואשן, ללא הקריינות. שמתם לב שיש כמו, יש את הסרט של המציאות, יש את הסרט של מה שקורה, ויש לנו כל הזמן ברקע את הקריינות שמספרת לנו מה קורה ונותנת ציונים, אומרת, ומשווה, כן, כמו בזמנו היו החבובות, מי שזוכרת, והיו שני הזקנים האלה מלמעלה, שכל הזמן היו מקריינים ונותנים פרשנות, ככה יש לנו פה כל הזמן את הקול הזה שנותן קריינות. אז מה חוסם את הכחות לפגוש את החוויה בלי הקריינות הזאת? הרבה פעמים, יש הרבה דברים, אבל אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם עכשיו זה ה-wanting mind, התודעה המשתוקקת. יש לי דוגמה ל-Wanting Mind, מדי יום יש לנו בבית לענת, הבת זוג שלי ולי, יש כלבה קטנה, יש חתול בית, יש גור חתולים חדש, ויש שלושה חתולי מרפסת. ולכל אחד יש אוכל קצת שונה, הכלבה מקבלת את האוכל המיוחד שלה, כי היא כבר קשישה, ענת בדיוק כתבה לי היום שהיא קצת ירדה גם קוגניטיבית וגם פיזית, ויש את החתול השמן שיש לו בעיות כליות, אז הוא מקבל אוכל מיוחד. ויש את הגור הקטן שעושה שמח בבית, קוראים לו, לכלבה קוראים קוש, לחתול השמן קוראים שייקה, ולחתול החדש קוראים מכנסיים. אז קוש כל הזמן, יש לה אוכל נפלא, יש לה אוכל נהדר, היא כל הזמן רוצה את האוכל של שייקה. שייקה כל הזמן רוצה את האוכל של מכנסיים, מכנסיים רוצה את האוכל של קוש, והם כולם כל הזמן רוצים את האוכל של החתולי מרפסת, שזה האוכל הכי זול והכי פושטי שיש. אני מסתכלת עליהם, אני אומרת להם, אני לא מבינה אתכם, כל בוקר אותו סיפור. ואז אני אומרת לעצמי, מה יש כאן לא להבין? זה ה-craving mind, זה ה-wanting mind, זה בדיוק כמונו. הם לא שונים. דלסון אמסטרונג, בספר שלו Mind Without Craving, תודעה ללא השתוקקות, אומר ככה. Mind Without Craving, תודעה ללא השתוקקות, פירושה שהתודעה שמחה כל הזמן. מישהו פה חווה עכשיו חוויה של Mind ללא השתוקקות. תודעה שמחה כל הזמן. מנקודת מבט של התרגול, הוא אומר, האמת הנאצלת השלישית מדברת על הפסקת האי נחת, וכשהאי נחת נפסקת, כלומר ההשתקקות נפסקה. ההשתקקות זה כשהתודעה נאחזת במשהו, נמשכת למשהו, נתפסת למשהו. מנקודת המבט של העצמי, אני אוהבת את זה, אני לא אוהבת את זה, או אני הוא זה, אני I am it. וההשתוקקות, הוא אומר, זה הכל עדיין ציטוט שלו, ההשתוקקות מתבטאת בקיבוץ בגוף ובסטרס במיינד, בתודעה. תודעה ללא השתוקקות זו תודעה שאין בה סבל מנטלי. יש כאב ואי נחת בגוף, תחושות לא נעימות בגוף, אבל הם לא מלווים באי נחת של התודעה. זו תודעה שהיא כל הזמן relaxed, כל הזמן שמחה. זה לא עושה חשק לתרגל? ה-wanting mind יכול להופיע גם בדברים ממש ממש קטנים. אתמול הייתי בחדר ופתאום הסתכלתי מהחלון וראיתי את השואל. הייתה כאן משפחה שלמה והם היו גורים ועכשיו הם גדלו. פתאום אני רואה את השואל, וואי איזה כיף כזה. סובבתי את הראש לקרוא לרדה שתבוא לראות, וכשסובבתי את הראש חזרה הוא כבר לא היה. זה היה רגע מתוק מאוד. לא היה בו הרבה סלף. אבל מה? עכשיו אני כל הזמן מסתכלת בחלון. Wanting mind. עכשיו אני כבר לא יכולה סתם להסתכל בחלון על היופי של העצים והצמחים. לא. העיניים מחפשות. ואפשר לראות את זה כאן ממש ממש בקטן, זה ההזדמנות שיש לנו בריטריט לראות דברים, אם ככה קצת, הכל קצת יותר בסלו מושן, ויש יותר בהירות וצלילות בתודעה, אפשר לראות דברים. אז אפשר לראות איך בישיבה של אחרי הצהריים אולי מתעוררת השתוקקות או געגוע לשלווה שהייתה במדיטציה של הבוקר, או ארוחה צהריים, כאילו. איזה כמה השתוקקויות אפשר לראות שרק לא ייגמר עוד הערב עם הפינוקים של המתוק הזה, שוב, הרבה בונטינג מיינד הופיע שם. תראו לכם שלא היה לנו אפשרות לבחור מה אנחנו אוכלות ואוכלים. אז אני אספר לכם על תרגול כזה. פעם חייתי כמה שנים בקהילה רוחנית באשרם בארצות הברית, שהוא היה מוקדש, החיים שם היו מוקדשים לגמרי לגמרי לתרגול, לתרגול יוגה ומדיטציה. היינו שם עם סדר יום מאוד קפדני, כל יום קמים ב4:30 בבוקר, 1:30 יוגה ומדיטציה, כיבוי אורות ב9:30. אם אתם חושבים שהתנאים בדור הם בסיסיים, אז אני חייתי שם כמה שנים בחדר אחד גדול עם מיטות על קומות, שזה זה כל הספייס שהיה. והיה כל החיים הוקדשו לתרגול, היה הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים, הייתה תרגול של ברמצ'ריה, של פרישות מינית, אז גם באולם, באולם מדיטציה, נשים לחוד, גברים לחוד, קראו לזה sisters and brothers, גם בחדר האוכל, הפרדה בין נשים לגברים, 3 ארוחות ביום בשתיקה, בדממה, והחדר אוכל דומה לפה, שעם כזה בופה במרכז, וכל אחד שם עלה לצלחת. אוכל טבעוני, לא היה קפה וסוכר, וכמח לבן, אני זוכרת את השוק שבאתי לתובנה, ויש כאן קפה, יש כאן סוכר, מה זה, זה לחלשים. והייתה קבוצה, אני חשבתי שאני אחיה שם כל השנים, כל חיי. בסוף חייתי שם 7 שנים, אבל הייתה שם קבוצה של אנשים שהם באמת היו dedicated, הם נקראו renunciates, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, פרושים, אבל אולי בעיקר היו dedicated, יותר מאיתנו, הם לקחו כל מיני ואוז מיוחדים, היו להם תרגולים מיוחדים, הם באמת לקחו ואוז להיות שם כל החיים, הם לבשו רק כתום, הם לא היו צריכים להתלבט מה ללבוש מחר, הם היו גלוחי ראש, גם הנשים וגם הגברים. ואחד התרגולים היה שמדי כמה זמן הם שבוע באים לחדר האוכל, הנשים בצד של הנשים, הגברים בצד של הגברים, יושבים ואנחנו מביאים להם את האוכל. אז הם לא יכולים לבחור, הם לא יכולים להגיד, האוכל היה מאוד דומה, צמחוני כמובן, תחינה לא הייתה, אז לא ממש נחשב, אבל כל השאר היה מאוד דומה. אבל תארו לכם, אתם באים מחר לחדר אוכל, ואתם לא יכולים, כוסברה אני לא אוהבת, זה נראה לי נורא טעים, תביא לי הרבה, אני לא אוהבת להרבב בין גלוטן ללא יודעת מה, מערימים להם, אנחנו, כל פעם מישהו אחר ככה היה בסרוויס, רצינו להיות בסרוויס, אז כל פעם מישהו עבר, המיס להם על צלחת והביא להם, זהו, וזה מה שהם היו צריכים לאכול, אם זה היה מעט מדי, too bad. זה תרגול נורא טוב ל-wanting mind. To let go של ה-wanting mind. אני מתלבטת אם להגיד את זה, אבל אני אגיד, רדה אמרה אתמול על ה-wanting mind, ואיך לפעמים אנחנו לא רק מתגעגעים לחוויה שהייתה לנו, אלא אנחנו רוצים חוויה שיש למישהו אחר, אז האסוציאציה שעלתה לי זה מה... אסוציאציה אולטימטיבית מהסרט כשהארי פגש את סלי והאישה במסעדה אומרת I'll have what she had. אני רוצה מה שהיה לה. הדרך מציעה לנו הבטחה רדיקלית של חופש, של הפסקת האינחת והתגובתיות, של הפסקת המטוטלת שכל הזמן נעה בין רוצה, נעים לי, רוצה עוד מזה, השתוקקויות, היחזויות, לבין לא רוצה את זה, זה לא נעים, אני רוצה שזה ייפסק. המטוטלת הזאת, התרגול עוזר לנו לעצור אותה. אני חושבת שכולנו רוצות ורוצים את זה, לא רק מי שכאן. אבל אנחנו לא תמיד מאמינים שזה אפשרי בכלל. אנחנו חושבים, הרבה מאיתנו, שככה זה להיות בן אנוש. אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת, שזה ככה זה להיות. יש מעגל אינסופי של קושי ועונג, וכשקשה לנו אנחנו מצפים שמשהו בעתיד, משהו בקרוב או מעבר לפינה, או אנחנו מפנטזים על משהו, מקווים, מצפים, חותרים שמשהו יקל. ואנחנו חווים רגעים ספורים בין לבין האי נחת, רגעים ספורים של נחת ואושר, וכל הזמן מצפים ומקווים שמשהו יקרה בעתיד. אבל ההבטחה של התרגול היא שזה כאן ועכשיו, שזה אפשרי כאן ועכשיו. כמו שההנחיות של רדה הבוקר. לשאוף פנימה, משחרר את הלב והתודעה, או לחוות שחרור של הלב והתודעה, לנשוף החוצה, לשחרר או לחוות שחרור של הלב והתודעה. חופש הוא כאן ועכשיו. ניבנה היא כאן ועכשיו. השחרור הוא לא הישג עתידי. אג'ן סומדו אומר במבוא לספר האי, האי שמעבר לו לא תוכלו ללכת, הוא מטאפורה למצב של היות ער ומודע, בניגוד לרעיון של הפוך למואר וער בעתיד. מצב של היות, של being ער ומודע, בניגוד לרעיון של להפוך למואר וער בעתיד. המורה ההודי פונג'אג'י אומר, אל תשתוקקו אל החופש בעתיד, ואל תתאמצו להשיג אותו עכשיו. בין שני אלה, מה אתם רואים? יש קטע מסוטרה, מדרשה שאני מאוד אוהבת, מאוד יפה ונוגעת ללב בעיניי. קפה, פרח נזורה, שואל את הבודה, הוא אומר לו, אדוני, ישנם אנשים התקועים באמצע הזרם, באימה ופחד, מפני געשו של נהר הקיום, והמוות והריקבון מכריעים אותם. למענם, אדוני, אמור לי, היכן ניתן למצוא אי? אמור לי, היכן יש קרקע יציבה, שהיא מעבר להשגתו של כל הכאב הזה? והבודה עונה לו, קפה, למען אותם אנשים התקועים באמצע נהר הקיום, מוכרעים בידי המוות והריקבון, אומר לך, היכן ניתן למצוא קרקע יציבה? ישנו אי, שלא ניתן ללכת מעבר לו. זהו מקום ריק מכל דבר, מקום של היעדר רכוש, מקום של אי הצמדות. זהו הקץ המוחלט של מוות וריקבון. ולזה אני קורא ניבנה, נירוונה. ישנם אנשים שבאמצעות התרגול הגשימו זאת, והם שלווים לחלוטין כאן ועכשיו. הם אינם עבדים, הם חופשיים, הם משוחררים. ועל זה בעצם אמר אג'ן סומדו, שהאי שמעבר לו לא תוכלו ללכת, שהבודה אמר, זה מטאפורה של מצב של היות ער ומודע, בניגוד לרעיון של להפוך. אז בכל פעם שכאן באולם או בחוץ, בהליכה או בשכיבה על הדשא והתבוננות בכוכבים, בכל פעם שאנחנו מניחים למשהו, למחשבה מלחיצה, או למחשבה שמעוררת בנו כעס, או לתחושה של סלידה ועדיפה, או השתוקקות, או wanting mind, כל פעם שאנחנו מניחים וחוזרים לנשימה, להליכה, לרגליים, לתחושת הדשא על הגב, באותו רגע אנחנו חוות וחווים את הפסקת הסבל, את האמת הנאצלת השלישית. חובות וחובים חופש ושחרור. הבודה אמר, כמו שלכל האוקיינוסים יש את אותו הטעם, הטעם המלוח, כך לכל התרגולים יש את אותו הטעם, הטעם של החופש. אני מדלגת פה על דברים שכתבתי, כי אני רואה שלא נספיק הכל. אז אני חוזרת לזה שכל פעם שאנחנו מניחים, שומטים וחוזרים למגע ישיר, כל פעם אנחנו שומטים לאן שנדדנו ולאן שנסחפנו ולפנטזיות ולחלומות בעקיץ ולתוכניות והתכנונים ולזיכרונות והחרטות. כל פעם שאנחנו שומטים את זה וחוזרים למגע ישיר ובלתי אמצעי, לדירקט אקספיריינס עם החוויה של הרגע הזה, אנחנו חוות וחווים חופש. ויש משהו בלטינג גו הזה, השמיטה, לשמוט, פשוט לשמוט. וזה הזכיר לי היה פעם בזהו זה, פעם, בגרסה הראשונית שלו, הייתה הפינה של ספי ריבלין ושולחן. הוא היה נוח בר מוח, הבלש המעולל, שיודע הכל. ומדי פעם הוא היה גוער במזכירה שלו, והיה אומר לה, שולה עזבי הכל. והיא הייתה באמת, לא משנה, הייתה מחזיקה דברים ותיקים וזה, היא הייתה עוזב את הכל, והכל היה נשבר ומתנפץ. הכל קולות של שבר וכאוס. שולה הזווי הכל. פעם הבאה שאתם נתפסות ונתפסים על משהו, הייתה שאלה, קיבלנו שאלה, מה לעשות עם האחזויות? אז הנה תשובה, one liner. שולה הזווי הכל. אז letting go צריך לעשות עם תבונה. יש סיפור בודיסטי שאני למעשה שמעתי אותו כילדה קטנה מאבא שלי, שאני לא חושבת שידע שזה סיפור בודיסטי, אבל לימים מצאתי אותו גם במסורת, על מורה נזיר ונזיר צעיר שהולכים בדרך ומגיעים לאיזשהו נהר, ועל שפת הנהר עומדת בחורה, והיא לא יכולה לחצות את הנהר. והם עד עכשיו הלכו ופטפטו, דיברו דברי דרמה, כמו תלמידים חכמים, והם מגיעים לנהר והם רואים את הבחורה שעומדת שם חסרת ישע. אז הנזיר הזה, כן, המבוגר, המורה, מעמיס אותה על כתפיו, עוזר לה לחצות את הנהר, מניח אותה על הגדה השנייה והם ממשיכים ללכת. עד עכשיו הם הלכו ודיברו ושוחחו, עכשיו הם הולכים בשתיקה. שותקים עד הערב, כשהם מגיעים לפונדק, הערב ירד, מתארגנים ללינה, ואז הנזיר הצעיר אומר למבוגר, אני לא יכול להתאפק יותר, אני חייב לשאול אותך, איך זה? אנחנו נזירים, אתה נזיר, אסור לך להסתכל על אישה, אסור לך לדבר על אישה, איך זה יכול להיות שאתה נגעת באישה? הנזיר המבוגר פונה אליו ואומר לו בשלווה ובאהבה, אני הנחתי אותה כבר שם על שפת הנהר, אתה עדיין נושא אותה על לבך. יש שיר של מרי אוליבר, משוררת שאני מאוד אוהבת, והוא ממש הסוף של השיר. השיר נגמר בכמה שורות נורא נורא יפות. היא אומרת, שלושה דברים יש לעשות בחיים. לאהוב מאוד את מי שהוא בן תמותה. לחבק ולאמץ אותו אל ליבנו. וכשמגיע הזמן לשחרר, לשחרר. When comes the time to let go, to let go. ו-to let go, letting go, לא, זה לא רק לשמות. יש בזה גם פן אקטיבי של להגיד כן לחיים. יש לי לזה תזכורת יומית, אני לפני שבוע באזור, אני גרה בפרדס חנה, ובאזור כפר קרה, שם איזה ילד שמחר, קונה מהם מה שיש להם למכור לפעמים, אז הוא בדיוק מחר כלב כזה שיושב על הדשבורד ועושה כן עם הראש. אז יש לי כל יום, כל הזמן כשאני באוטו, יש לי תזכורת, להגיד כן לחיים. כן, הכלב הזה כל הזמן אומר כן, כשאני שמה את המגן שמש, כל פעם שאני חונה ואני שמה את המגן שמש, אז הוא הרבה פעמים, הכלב הזה חוטף מכות בפרצוף, וגם לפעמים הראש אף לו, ונהיה לו חשוך, והוא, אני שמה לו את הראש, הוא ממשיך להגיד כן. וזה דוגמה מצוינת לכולנו, לפעמים אנחנו חוטפים מכות מהחיים, לפעמים נהיה חשוך. להמשיך להגיד כן. מה? למה צריך לקרות בשביל שנמשיך להגיד כן לכם? מה צריך לקרות בשביל שנמשיך להגיד כן לחיים, גם כשאנחנו חוטפים את המכות, גם כשנהיה חשוך? הכלב הזה, אגב, הוא לפעמים אומר כן של הודים. ככה. מכירים את זה? מגיעים לגסט-האוס. יש מים חמים? יש מדם. כל יום? יש מדם. כל שעה? יש מדם. עכשיו יש? נו. הנזירה במסורת הטיבטית, טנזין פלמו, אישה אקסטרודינרי, אישה מדהימה, יוצאת דופן, אנגליה, שהפכה להיות נזירה טיבטית, היא אומרת ככה, ישנה מחשבה וישנה ידיעת המחשבה, וההבדל בין להיות ערים למחשבה ובין פשוט לחשוב הוא אדיר, הוא עצום. עלינו ללמוד לפסוע לאחור ולדעת שאלה הם פשוט מחשבות ורגשות. הם פשוט מצבים נפשיים. הם לא מוצקים, הם שקופים. צריך לדעת את זה ואז לא להזדהות עם היודע. צריך לדעת שהיודע אינו מישהו, אינו מישהי. זאת הייתה ההבנה הגדולה של הבודה, היא אומרת. להכיר בכך שככל שנפסע לאחור, מטאפורית, כך תהיה ההכרה שלנו פתוחה וריקה יותר. במקום למצוא איזו הוויה פנימית קטנה שהיא אני, אנו פוסעות ופוסעים אחורה אל התודעה הגדולה והנרחבת, שבה כל היצורים החיים קשורים זה לזה. אז נירוונה, ניבנה, התעוררות, היא סופו של הסבל, של האינחת. לא בגלל שלא יופיעו לנו יותר בחיים אף פעם נסיבות כואבות. לא בגלל שלא יעלו בתוכנו רגשות לא קלים, אפילו כואבים. נירוונה היא לא מניפולציה ושליטה בנסיבות ותנאים. אלא היא להיות בשלום עם הנסיבות והתנאים המשתנים. להיות בשלום עם מה שקורה מרגע לרגע. להיות, כמו שרדה אומרת, את איז, בנינוחות עם מה שקורה. בנינוחות ויציבות. ואז יש מעט מאוד עצמי, ואז יש חופש. עושר ושמחה וסבל הם מצבי תודעה שאינם תלויים בנסיבות חיצוניות. ניתן להיות מאושרים בתוך הסבל. אז אם עושר וסבל הם מצבי תודעה, אז הגורמים להם, הגורמים לעושר והגורמים לסבל, לא יכולים להימצא מחוץ לתודעה, נכון? Make sense? אז חלק מהתרגול שלנו יכול לפעמים להיות להסיט את המודעות מהתוכן של המחשבות והרגשות אל מה שמעבר להם, אל המרחב שבתוכו הם קורים. שהם קוראים בתוכו וגם בשום מקום. יש זרימה של החיים. החיים זורמים דרכנו ומבטאים את עצמם בכל מיני דרכים. אז אפשר להסיט את המודעות מאני עצמי ושלי אל מה שמעבר לאישי. אל המרחבים שבהם מתרחשות התופעות הלא אישיות והתנועות הלא אישיות של התודעה והלב. אל מודעות לא אישית, חובקת קול, יציבה, נוכחת, צלולה ובהירה. כמו במילים, אני מסיימת, במילים של המורה ההודי, נסרגדת המערז', כמו המולת הגלים ודממת המצולות של האוקיינוס, שמתקיימות זו לצד זו באוקיינוס. המולת הגלים, הרעש שעל פני השטח, המחשבות, הרגשות, התכנים של התודעה, דברים שמעסיקים אותנו. זה ככה הגלים שעל פני השטח, שבמה הם תלויים? הם תלויים ברוח, נכון? יש רוח חזקה, יש גלים גבוהים, יש רוח חלשה, יש גלים קטנים. ולצד זה יש את דממת האוקיינוס. היא כל הזמן שם. היא לא מופרעת. שלוותה לא מופרת מהרוח שבאה והולכת. אז אני רוצה לסיים עם הזמנה של כמה רגעים של מדיטציה, של רפלקציה, שבה אני רוצה להקריא לנו כמה דברים. איך שאתם לא צריכים לשנות תנוחה, לא צריך לעבור לאיזושהי תנוחה של מדיטציה, פשוט כפי שאתם בנינוחות, את איז. לרגע לחזור אל הגוף והנשימה, אל הצלילים, אל מה נוכח בי עכשיו. ואפשר אולי להקשיב למילים האלה, לא עם האוזניים, אלא עם הלב. תמה צ'ודרון אומרת, כשאנחנו מגלים את הבודה שבנו, אנחנו קולטות שהכל וכולם הם בודה, שהכל ער וכולם ערים, הכל במידה שווה, יקר ושלם וטוב, וכולם במידה שווה, יקרים ושלמים וטובים. ועוד ציטוט של מישהו אחר. האדם הוא חלק מן השלם שאנחנו קוראים לו היקום. חלק מוגבל בזמן ובמרחב. הוא חווה את עצמו, את מחשבותיו ואת רגשותיו כמשהו נפרד מכל השאר. מעין אשליה אופטית של תודעתו. אשליה זו היא סוג של כלא עבורנו. היא מגבילה אותנו לרצונות האישיים שלנו ולחיבה כלפי אנשים מעטים הקרובים לנו. המשימה שלנו חייבת להיות לשחרר את עצמנו מכלא זה על ידי הרחבת מעגל החמלה, שמעגל החמלה שלנו יכלול את כל היצורים החיים ואת כל הטבע ויופיו. אמר את זה אלברט איינשטיין. אז אפשר לנוח בהבנה שיש לנו מקום ביקום, כשם שיש לשועל או לנמלה או לעלה. והתרגול חושף מרחב עצום ושקט, שהוא לא כאן ולא שם, לא בתוכנו ולא מחוצה לנו. משהו רחב ושקט ובהיר, כמו שלווה גדולה, נוכחות שקטה, יציבה, שאפשר להישען אליה ועליה, חסרת גבולות ואינסופית.